פרק 287 של היסטוריה גדולה בקטנה. אני דותן ברום, ואיתי היום דוקטור יוני פורס מהחוג ללימודי מזרח התיכון ואיסלאם באוניברסיטת חיפה. מה נשמע יוני?
בסדר, כיף להיות פה.
כן, אנחנו לפני ההקלטה אז גילינו את ה... זאת אומרת, אני חשפתי את הפרט המרגש. אתה היית מדריך נערץ, או היית יותר ממדריך, היית איזשהו רכז, משהו, כן, כן, כשאני הייתי חניך בתנועה. אז אני עכשיו קצת סטארסטראק, מה שנקרא. על הכיפק, אנחנו הולכים היום לעסוק בחינוך, בתקופת המנדט.
כן.
ואני צריך שתכניס אותי קצת לסינרי, כן? כי אנחנו לפני קום המדינה, אני מניח שהבריטים לא הקימו פה מערכת חינוך, וזאת אומרת, וגם אין לנו מערכת חינוך מדינתית, אז על איזה מערכות חינוך בכלל אנחנו מדברים? על איזה בתי ספר אנשים הלכו? אני מכיר, אתה יודע, את הסיפור של זרם העובדים בחינוך, ובתי ספר קיבוציים, וזה, את העולמות שמהם אני מגיע, אבל תן לנו ככה איזה סקירה.
טוב. אז החינוך הוא בארץ הוא מורכב. והתהליכים שמתקדמים בו הם שונים ומורכבים, וגם התפניות הן גדולות, בגלל שאנחנו מדברים למעשה על שתי קהילות נפרדות, על קהילה ילידית פלסטינית, ערבית, ועל קהילה יהודית שהולכת ומתרחבת, כן? מגיעים לפה מאגרים, והקהילה הזאת מאוד מאוד מתרחבת ומשתנה ומתהווה בתקופת המנדט, כאשר יש לה גם שורשים במאה ה-19. למעשה, אפשר לומר שהחינוך בעולם מאוד משתנה במהלך המאה ה-18 ובמהלך המאה ה-19, והדבר הזה שנקרא סילבוס, והדבר הזה שנקרא כיתה, כמו שאנחנו מכירים אותה היום, שפחות או יותר, כאילו, לא כל כך השתנתה ביובלות האלה שעברו עלינו, היא אותו דבר. אז השורשים של הדבר הזה, אפשר למצוא אותם למעשה מתישהו במאה ה-19 באירופה, וזה מחלחל גם להשכלה או נאורות יהודית, וגם לאימפריה העות'מאנית, וגם לעולם האינטלקטואלי הערבי. היהודים לאט לאט יוצאים מהקאנון המוכר התיאולוגי של הגמרא, ומייסדים בתי ספר שיש להם תוכנית לימודים שיותר מזכירה את מה שיש לנו. והערבים והאימפריה מתחילים גם לעשות תהליכים של רפורמה ותוכנית לימודים שיותר דומה למה ש אנחנו מכירים היום, כן? בתוך הדבר הזה יש לנו את חלוקת הזמן שמשתנה, בתוך הדבר הזה
יש לנו... כן, לנו פרק הזה עם אבנר וישניצר.
נכון, אז בדיוק, אז אבנר מסביר לנו שאנחנו מתחילים לחלק את העולם שלנו לטבלאות של זמן, והאימפריה מאמצת את המודל הזה, ובתוך הדבר הזה, למעשה, זה פסיפס של תהליכים שכולם מובילים, כן, כולם כונסים לתוך הדבר הזה שנקרא הפורמט המוכר לנו היום, הפורמט המודרני החינוכי.
שזה, ילדים נכנסים לכיתה, יש צלצול, מורה, צריך להקשיב, לא לדבר, המורה מדבר, רושמים מה הוא אומר, צלצול, הולכים הביתה.
יפה מאוד, מעולה. ואז בתוך הדבר הזה יש לנו את כל הניואנסים שקשורים לקהילות השונות וגם לתהליכים השונים בתוך הקהילות השונות. ואם אנחנו מדברים על הקהילה הפלסטינית, וזה גם אמירה כללית לגבי המזרח התיכון, מרבית הקהילה הפלסטינית תיוותר אנלפבטית עד שהמנדט ייגמר. מרבית הקהילה הפלסטינית היא כפרית, ומי שכן ילמד, מי שכן יזכה לכמה שנים של לימוד, למעשה ילמד בכותב. מה זה הכותב? זה משהו שמקביל לחדר. יש שם השייח, והוא מלמד לרוב כמעט רק בנים, ואם הם מתנהגים לא יפה, אז מכים אותם. הם לומדים קוראן, הם לומדים לשנן, ו...
זאת אומרת, לא לומדים לקרוא את הקוראן.
הם לומדים, זה משתנה מכותב לכותב, זה משתנה בין שייך לשייך, יש לך שייכים, כבר בתחילת המאה ה-20 יש לך שייכים שלמדו באזהר, יש לך שייכים שהם משכילים מאוד, ויש לך קהילות שכבר יש בהם טקסטים, שאפשר למצוא בהם טקסטים, אז אתה רואה כותבים מתוחכמים יותר, ואתה רואה כותבים מתוחכמים פחות. מה עושים הבריטים כאשר? אוקיי, האימפריה העות'מאנית מנסה לשלוט על החינוך, ומנסה להכניס את עצמה ולמרכז את בתוך התהליכים האלה של הרפורמה, מנסה גם לשלוט על החינוך, אבל בארץ היא מצליחה לעשות מעט מאוד.
כי היא בעצם מנסה לייצר נתינים מסוג חדש, יהיו אנשים מודרניים ויוכלו להתקדם לנגיד מקצועות יותר מתוחכמים, לייצר פקידות, זה ממש, המוטיבציה?
ממש זאת המוטיבציה, והיא רוצה להיות educating state, כי זה בעצם המדינה המודרנית. היא מחנכת את אזרחיה, האזרחים שלה הם מחונכים, וככה אנחנו נוכל להיות חזקים יותר. והאתגר הגדול שיש לה בשטח שלה, בוודאי בבלעד שם, במה שנקרא סוריה הגדולה, זה המיסיון. המיסיון חודר לאזור במהלך המאה ה-19 ופותח בתי ספר מצוינים. והאליטות העירוניות, בהתחלה בעיקר נוצרים, אבל אחר כך גם האליטה המוסלמית, שולחים את הילדים שלהם לשם.
זה בעיר שבה אני גר, חיפה, זה ככה עד היום. הבתי ספר הציבוריים של הערבים הם בתי ספר, לא מי יודע מה, ומי שרוצה ככה חינוך טוב, אז שולח את הילדים שלו לבתי ספר של הנזירות.
יפה מאוד. ובעצם האימפריה רוצה להיכנס לתוך המרחב הזה, ומקימה בתי ספר ממשלתיים, מקימה בתי ספר על יסודיים, וגם מקימה אקדמיה משל עצמה. ובמקביל בעצם מוקמות לך אקדמיות בקהיר, של השושלת הזאת של מהמת עלי, ובאיסטנבול, באופן סמלי, ב-1827 לדוגמה, מקימים בית ספר לרפואה פה, ומקימים בית ספר לרפואה פה. 1903, בית ספר לרפואה בדמשק. פקולטות למשפטים, פקולטות להנדסה, פקולטות ופקולטות ופקולטות, אבל הדברים האלה קורים בקהיר ובאיסטנבול, ומה שטוב לנו בהקשר הפלסטיני זה מה שקורה בבירות. בבירות מוקמות שתי אוניברסיטאות, שהן בעצם, אחת מהן תפוך להיות האוניברסיטה הדומיננטית ביותר באזור, 1866, ה-Syrian Protestant College, שמוקם על ידי מיסיונרים אמריקאים, שב-1920 יהפוך להיות The American University of Beirut, זה שם על אמריקאי יפה בירות.
האוניברסיטה האמריקאית, נתרגם.
האוניברסיטה האמריקאית, ולצידה, שוב פעם, יש לנו את האוסמנים שמנסים להילחם בחדירה המיסיונרית, ויש לנו את המיסיונרים שנלחמים בין עצמם על השפעה. אז האמריקאים, הפרוטסטנטים, מקימים את האוניברסיטה האמריקאית, והצרפתים הקתולים מקימים את סן ז'וזף, והרוסים יקימו מסגרות משלהם. שניהם חשובים, כן? הרוסים יקימו פה בארץ, יקימו רשת יפה ומעניינת של בתי ספר, וגם סמינר למורים, שהחשיבות שלו היא גדולה, משום שהם יכשירו מורים בשלהי המאה ה-19. אותו דבר המיסיון הלותרני, הגרמני, שנלר, שמקים בית ספר בירושלים ומקים בית דפוס, אבל גם מכשיר מורים. ולמעשה נוצרת לך אליטה מקומית אינטלקטואלית, שנחשפת לתנועה המרהיבה הזאת של הידע, המזרח תיכוני בוודאי, אבל גם העולמי, לצד מערכת של דפוס, לצד הטלגרף, לצד דרכים חדשות והרכבת וכולי וכולי וכולי, ובעצם יש לך מזרח תיכון במפנה המאה, שהוא כבר מתחיל להתחבר חזק עם עצמו, וגם מבחינת המסגרות החינוכיות. למי זה מגיע? זה מגיע, ראשית כל, ודאי כמעט רק לגברים. יש נשים, יש חינוך נשים, נשים הן גם כותבות, נשים אינטלקטואליות, אבל זה מצומצם, וזה עבור האנשים שיכולים לשלם עבור זה בעיקר.
זאת אומרת, בשביל להיות במיסיון צריך לשלם, זה לא חלק מהפעילות של נזירות עושות לטובת
נכון,
הציבור.
נכון, ובכלל צריך לקחת בחשבון שחברה שמתנהלת מכלכלת קיום, אי אפשר לוותר על הבנים שילכו במאוסם של בעונת הקציר ללמוד. לכן גם הכותב הוא עונתי, והוא לא שיטתי. החינוך המודרני הוא כביכול שיטתי, נכון? יש לנו תעודות ויש לנו התקדמות ויש לנו רגולציה של מי שווה מה, וגם נותנים לזה ציונים. בכותב, תהליך האבלואציה הוא מאוד מאוד שונה. התחלנו את הברבור הזה מזה ששאלת אותי מה קורה כשהבריטים מגיעים לארץ, ואז אנחנו כאילו מתקדמים לזה לאט לאט. למעשה, יש לנו את המיסיון הרוסי, יש לנו את המיסיון האנגליקני, יש לנו מיסיון לותרני, ועוד ועוד, לצד מסגרות עות'מאניות, לצד מסגרות עבריות, לצד בתי ספר של יישוב ישן מתחדש כזה, שמתחיל ללמד בעברית, שמתחיל להגדיר את עצמו מחדש אל מול הסיפור הזה היהודי האחר, ותנועה ציונית שנכנסת לתוך הסיפור הזה ומתלבשת עליו חזק מאוד, וב-1903 יש לנו את הוועידה הזאת של המורים בזיכרון, ובעצם יש לך לצד זה שהיישוב והציונות, התנועה הציונית, בעצם באופן אובססיבי ממסדת כל תחום של החיים ומארגנת כל תחום של חיים, היא כבר מתכוננת, או היא לא מכינה את עצמה, כי היא לא ידעה שתהיה מלחמה, והיא לא ידעה שהבריטים ילכו מכאן, אבל היא בעצם מתחילה לנטוע זרעים של יישוב מאורגן, שגם מחנך את בניו בעברית. עבריות, זה שם המשחק.
אצלנו בחיפה היה גם, כמובן, על זה מתח מאוד מאוד גדול, כן? המלחמת השפות, בית הספר הריאלי, הטכניון.
מעולה.
מהוויכוח מה ילמדו בגרמנית או בעברית.
מעולה, והטכניון הוא מאוד מאוד מעניין, משום שמלחמת השפות, אנחנו מסתכלים עליה כאיזשהו ניצחון, ששוב פעם, חיפה היא כאילו, היא שולית פה, כי ירושלים הייתה חשובה, כי בירושלים היו המסגרות של עזרה, ש... קראו עליהן תיגר, ובית ספר למל, שבעצם הסגירה שלו וההתפטרות של המורים והתלמידים מייסדת את בית המדרש המורים העברי, שאחר כך יהפוך להיות על שמו של אותו דוד ילין. אבל, והעברית מנצחת, וילמדו רק בעברית, ובכל זאת, את מה אנחנו שוכחים? את הפלסטינים. ומאוד מעניין, משום שהפלסטינים היו ערים למלחמת השפות, הם עקבו בצורה מאוד דרוכה אחרי כל מה שקורה ביישוב, וכתבו על זה בעיתונות שלהם. יש לנו עיתונות לא ענפה, אבל עיתונות דו-שבועית, או סצנה עיתונאית שיש לה שלוחות בחיפה ובירושלים וביפו, ובעיתון פלסטין, אחד המפורסמים שמתחיל לצאת ב-1911, עוקבים בדריכות אחרי הדבר הזה, שואלים, רגע, מה העברית, למה עברית על פני גרמנית? מה עם ערבית? הרי אם תלמדו בעברית, אנחנו לא נוכל ללמוד שם. ובכלל, הפלסטינים עוקבים אחרי הדבר הזה, אחרי העבריות הזאת, כי אנחנו רואים את זה, כאילו בנרטיב הציוני, אנחנו רואים את זה כאיזשהו התרחבות של וניצחון של האתוס שלנו ושל השיבה שלנו לארץ, אבל מבחינת האוכלוסייה המקומית, זה בעצם גם פרויקט של הדרה.
כן, אבל למה הם היו מלמדים בגרמנית, הם היו לומדים שם?
אם הם היו מלמדים בשפות מערביות, אז בעצם יש לך פה מרחב ניטרלי יותר, אפשר לומר. וגם אנשים שקולגות, דותנה לוי ואחרים, הם כותבים בעצם על מקווה ישראל, אותו סיפור, כן? על איך המוסדות האלה, העבריים, כבר אז מתחילים, בשלהי התקופה הזמן, מתחילים את העניין הזה של אנחנו מלמדים עברית, והפרויקט שלנו הוא בגדול ליהודים. אתם יכולים אולי להיות חלק ממנו, אבל זה לא הסיפור שלכם, זה הסיפור שלנו, ובאמת אז מה שקורה, ואנחנו נכנסים פה לעוד נושא, כן, לעניין הזה של את מי נחנך, למעשה נוצרות פה שתי מציאויות מקבילות, שכמעט ולא נפגשות ולא ייפגשו, גם לא בתקופת המנדט. ועל זה בעצם מלינים, כמה אנשים, והמפורסם שבהם זה, כן, יצחק אפשטיין בשאלה נעלמה, 1905 הוא נותן את הנאום שלו ליד הקונגרס הציוני, וב-1907 זה יוצא.
זה כן. טקסט שהוזכר גם בשיחה, כן, לאחרונה, באחד הפרקים האחרונים שקיימנו עם אווירה בצורף. אז,
מעולה.
אז אפשר לחזור גם יותר, להזין לפרק ההוא.
נכון, הוא יותר, הרבה יותר מבין בעניין הזה. לענייננו, מה שחשוב זה שה... אז אפשטיין קורא לפרויקט משותף, הוא קורא, לא למשותף, אבל הוא אומר, בוא נשלב את הערבים בפרויקט שלנו, בוא נכניס ערבים לבתי הספר שלנו. אבל הוא אומר את זה משום שזה לא קורה, וזה גם לא יקרה. וגם היישוב מחליט לא ללמוד, לא ללמד ערבית בבתי הספר שלו, בוודאי לא ערבית מדוברת. אחד הדוחפים לזה, אגב, באופן אירוני, זה דוד ילין, שמאוד, העריץ את השפה הערבית. ובמקביל יש לנו מחנכים...
למה הם מחליטים את זה?
הם מחליטים את זה כי הם, כי זה יותר מדי, כי they have bigger fishes to fry. הם רוצים ללמד עברית, ילין כותב על זה שבמזרח יש מחלה של ללמד יותר מדי שפות, ו... רוצים ללמוד ערבית שילמדו בשוק.
כן, אבל בכל חינוך הרי אירופאי נורמלי, כן, לומדים לטינית, לומדים יוונית, על פניו, כן, ולומדים, לא יודע, איזושהי שפה זרה אחת נוספת.
נכון.
מה מפריע ללמוד עברית, ללמוד איזושהי שפה אירופאית וללמוד גם ערבית?
בדיוק, משום שהשפות האירופאיות היו יותר רלוונטיות וחשובות, והשפה הכי חשובה זאת השפה העברית, וזאת התוכנית, ויש זמן מוגבל. והשפה הזאת היא לא משהו שאנחנו חושבים שנפיק ממנה תועלת, כפרויקט, בפרויקט הלאומי שלנו. ולכן הוא פשוט נדחק הצידה, והוא נשאר שם. הוא נשאר בצד עד היום. עד היום אנחנו לא מדברים ערבית, ולא קוראים ערבית, ולא עדים, ולא ערים בכלל לעניין הזה. הקהילה הפלסטינית גם מייצרת מחנכים. היא מייצרת מחנכים ופדגוגים שבתקופה הזאת, כן, מפני המאה, כמובן חליל סקקיני המפורסם, שמקים בית ספר, הבית ספר החוקתי, אלדוסטוריה.
בירושלים.
בירושלים, בית ספר כזה שהרבה נכתב ונאמר עליו, בית ספר שאין בו ציונים ואין בו אלימות, והוא פתוח לכל העדות וכל הדתות. והוא...
אין בו אלימות במובן זה שהמורים לא מרביצים.
המורים לא מרביצים.
אין לתלמידים.
כן, בדיוק, ו... איזשהו חזון פרוגרסיבי, כן, והוא לא לבד שמה. עוד פדגוגים מקימים את זה. במקביל, קצת לפני 1906, אם אני לא טועה, ראודת אל-מערף, עוד בית ספר מוקם בירושלים, גם כן מחנך שנוסע, מוסלם, שנוסע ברחבי העולם כדי לנסות לגבש תוכנית לימודים מתקדמת, והוא מקים את בית הספר הזה, שהופך להיות מאוד מאוד חשוב בתקופת המנדט. וחליל ביידס שלומד בסמינר הרוסי הזה בנצרת ואז לומד ברוסיה וחוזר וכותב ויש לך כל מיני כאלה כיסים של פלסטינים שכותבים בעיתונות ומדמיינים קהילה מתקדמת ומודרנית וגם מבקים את המצב של החינוך שלהם נגיד חשוב בעניין הזה, זה רב אל-חלדי שכותב, מפרסם סדרה של ידיעות, או אני לא זוכר כבר אם זה סדרה של ידיעות, יודע אחת, אבל המצב של, של בתי הספר הערבים, ואיך אנחנו יכולים לשפר את זה. עכשיו, אין לך עדיין רשת של חינוך, ואין לך התאגדות של, של מחנכים, אבל יש לך כבר קהילה מדומיינת, יחסית, שמתחילה כבר, בגלל הקשר עם הציונות, בגלל כל מיני מרכיבים אחרים שקשורים בזהות הפלסטינית, להתחבר ולהתגבש. היא עדיין, זאת עדיין לא האומה המובהקת, אבל היא כן כבר יש לה שורשים של זהות כזאת, וגם מחנכים ששואלים שאלות על הזהות הזאת, ומנסים לייצר לה סדר יום פדגוגי.
זה פרויקט משותף של, כי ציינת גם מוסלמים וגם נוצרים, זה פרויקט משותף של, של שניהם? גם בתי הספר הם בתי ספר משותפים?
הבתי ספר הם בתי ספר, חלקם הם יותר עם אוריינטציה מיסיונרית, חלקם הם יותר עם אוריינטציה איסלאמית, נגיד ראוד אל-מערף, זה בית ספר עם אוריינטציה יותר מוסלמית, אבל מוסלמית מודרנית או מוסלמית על סף הפרוגרסיבית. דוסטוריה, חליל סקקיני, מקים את זה בשותפות עם מוסלם. ואני חושב ג'מיל אל-חלדי, אני חושב שאיתו מקים את זה, אבל הקוראים יוכלו לגגל. אז יש לך את החיבורים האלה, ואלה החיבורים שבעצם גם יעצבו את התנועה הלאומית הפלסטינית, כי אחד הדברים שהיא בעצם נבנית עליו, זה השיתוף פעולה הזה. והתחום של החינוך הוא מאוד חשוב, משום שהאוכלוסייה הנוצרית היא אוכלוסייה אירונית ברובה, ומשכילה ברובה. בוודאי יותר באחוזים מאשר האוכלוסייה המוסלמית. ולכן החיבור הזה הוא מאוד מאוד חשוב, וגם בהקשר הפדגוגיה, החיבור הזה הוא מאוד מאוד חשוב. אז יש לנו...
כי בעצם כל הבתי ספר האלה קוראים בעיר, נכון? זאת אומרת, אף אחד לא הולך ובונה כיתות של בתי ספר כאלה חדשים בכפר.
נכון, נכון, נכון. הכפר הוא בשולי הסיפור שלנו. יש כפרים שיש בהם בתי ספר, וזה הרבה פעמים בגלל מיסיון שמנסה לקבל כזה דריסת רגל בכפר מסוים, בגליל זה קורה, והדרך שלו זה דרך להקים איזשהו בית ספר, אפילו בית ספר קטן, ולשלוח איזה חורי, איזה כומר, או איזה פאדר כזה שיקדם תיינים, או אפילו נזירה שתלמד. אבל כן, אבל זה פרויקט עירוני, ובכלל התנועה שלנו, התנועה היא אל עבר העיר. התנועה הפלסטינית היא אל עבר העיר, והאתוס הוא אל עבר, הוא to urbanize ו-to modernize, וכאילו להפוך להיות מה שלוסי ריזובה קוראת לו effendification, כאילו להפוך להיות effendi, להפוך להיות היצור הזה, החתיך, עם, עם החליפה.
עם השפם.
עם השפם שמסתכל על העולם. והעולם מסתכל עליו, והוא מרגיש בנוח עם המבט ההדדי הזה. ועוד דבר שלא הזכרנו, אז הזכרנו את הפדגוגים הפלסטינים, או את שורשי הפדגוגיה הזאת, ואת מצרים. והזכרנו את ה-AUB, את האוניברסיטה, את ה-SBC, שאחרי זה הופך לזה, ואת
האוניברסיטה האמריקאית בביירות.
האוניברסיטה האמריקאית בביירות, ואת מה שקורה בקהיר. בקהיר, שהיא בעצם, מצרים היא אום אל-דוניה, כן, היא האימא של העולם, ומשם מתחילה לצאת הספרות הנהדאווית של הרנסנס הערבי, שבעצם מתחילה לגבש את הפרויקט הזה על אמת, ומוציאה ספרי לימוד. וזה קורה תחת המדינה הזאת של מהמת אלי, וזה גם קורה תחת הבריטים ששולטים שם מ-1882, והם בעצם מנסים נורא להשתלט על זה, והם לא מצליחים, כי יש איזה אחד, קוראים לו סעד זרלול, והוא כבר ב-1907, משערב את מערכת החינוך המצרית, והופך אותה...
משערב?
משערב, הופך אותו לערבית, כאילו, אוקיי. הוא כאילו הופך אותה לערבית, מכניס שם בעצם את, את, את תוכנית הלימודים הזאת, שאנחנו נכיר מאוחר יותר בתקופה המלוכנית המצרית, ועם החוויה הזאת, הבריטים מגיעים לארץ. הבריטים שולטים במצרים, הבריטים יקימו מערכת חינוך בעיראק, והם גם... ירצו לעשות את זה פה. והם mm-hmm. יוצאים מהמלחמה הזאת, מנצחים, אבל מעין ניצחון פירוס כזה, כי הם פתאום שולטים על כל כך הרבה אנשים, והם לא כך יודעים איך לעשות את זה, והמציאות קצת השתנתה, וכבר צריך להתנצל על אימפריאליזם, כן? בעקבות הנקודות של ווילסון, ובעקבות זה שהעולם צריך להיות נחמד יותר לילידים, ואנחנו צריכים להכין אותם לעצמאות, ויש את, את הטריק הזה של הסיפור הזה של המנדט, שעוד אין אותו בכיבוש, אבל אחר כך פתאום ידברו על זה, שבעצם לא, אנחנו לא רק, אנחנו לא עושים פה קולוניה, אנחנו לא באים לנצל אתכם ולשתות את הדם שלכם, כאילו כדי שנוכל לשתות תה בלונדון, אנחנו באים להכשיר אתכם לעצמאות, ואנחנו באים בעצם להכין אתכם לאיזה משהו טוב יותר.
אבל על פניו דווקא הם עושים מנדט, וצריך להכשיר אנשים, זה הכי חשוב לעשות חינוך, ולהקים בתי ספר מערביים כאלה, לא?
נכון, ובאמת, יש לנו כל מיני שיטות כאלה של חינוך בתוך המרחב הזה הערבי, והסיפור הפלסטיני הוא sui generis, הוא ייחודי. מדוע? משום שפה, שלא כמו בעיראק ולא כמו במצרים, יש לנו משהו אחר. יש לנו משהו שנכנס לתוך הפרויקט הזה של המנדט, וזה ההבטחה שהבריטים נכנסו, שכולנו מכירים, שנותנים בשנים בנובמבר 2017, הצהרת בלפור. או איך שהערבים קוראים לה וייד בלפור, ההבטחה, או אל וייד אל משום, כן, ההבטחה הארורה, שמבטיחה מבחינתם, ליהודים, את הארץ, מבטיחה להם להקים בית לאומי, כלומר, מדינה.
רואה בעין יפה.
רואה בעין יפה, לא כתוב מה היא מתכננת בשבילם. הם מהר מתארגנים.
למה? אבל הם הבטיחו להם גם דברים, מכתבים מקמהון ועניינים, לא?
בדיוק, נכון. והמכתבים האלה בעצם הולכים לפח השפע של ההיסטוריה, וזה מעניין כי הם כל הזמן חוזרים אליהם כאיזה מין קליים, אבל בעצם מה שקרה זה שהבריטים ניצחו, וקבעו את איך הדברים התנהלו, ואיך שהם רצו שהם התנהלו. והציבור בארץ, שכפי שאמרנו, קורא עיתונים ויודע מה קורה, וגם רוצה לשלוט על עצמו, אומר להם, אנחנו רוצים לשלוט על עצמנו, יש כמה אפיזודות, יש את הממלכה של פייסל בדמשק, שנופלת ביולי 1920, אבל בגדול, הבונטון זה הגדרה עצמית. Mm-hmm. אנחנו רוצים הגדרה עצמית. והבריטים, רצו או לא רצו, הם לא יכלו לתת להם הגדרה עצמית, משום שהגדרה עצמית אמרה, הגדרה עצמית בעצם אמרה, שהיא תבוא על חשבון הגדרה עצמית אחרת. זאת של הבית הלאומי. ולכן הם, הפלסטינים כל הזמן יבקשו לבטל את ההצהרה, יבקשו להוריד את ה...
כל הזמן תורקים פה דלתות מלמעלה, כן, אני מקווה שלא שומעים את זה ב...
זה חלק מהמציאות, יכול שהבריטים חוזרים.
אני רגע, אבל אני לא מבין משהו. כאילו, אני כן מבין, אבל אני רוצה בכל זאת לשאול את זה.
כן.
אנחנו חיים היום בסיטואציה, אוקיי? שאנחנו מכירים מערכת חינוך מפוצלת, יהודית, ערבית, וגם בתוך היהודית היא מפוצלת.
כן.
אבל אנחנו מכירים מערכת מקבילה, שגם התחילה על פניו בצורה מפוצלת, אבל היום היא מאוחלת, זה מערכת הבריאות, נכון? יש לנו מערכת בריאות שבה יהודים וערבים משמשים ביחד. על פניו, הבריטים היו יכולים ליצור משהו כזה, משותף, שבתוכו יש אולי מענים שונים לקהילות שונות להגדרה עצמית, אבל על פניו הוא מערכת חינוך מנדטורית, אחודה. ויכול להיות שאם הם היו נאמנים לרעיון המנדט, כן, אז יכול להיות שזה מה שהם היו צריכים לעשות.
נכון, אבל אז אתה פוגש, אתה מתנפץ מה שנקרא על סלע המציאות, וסלע המציאות אומרת שיש לך ועד לאומי וועד חינוך, והוא מאורגן, והוא אומר לך, אנחנו רוצים לעשות את זה. ובניגוד לקולוניות בריטיות אחרות, פה יש לך אוכלוסייה שהיא overwhelmingly literate, כן? היא אוריינית, הציבור היהודי הוא אורייני, והוא רוצה לחנך את עצמו, והוא גם יכול לממן את זה.
Mm.
והוא לא רוצה לחנך את הערבים. והוא רוצה ללמד עברית, והוא רוצה ללמד אותם על יהדות, והוא רוצה ללמד אותם תנך וכו' וכו'. מה נשארו הבריטים? הבריטים נשארו עם החרדים, היהודים, שהם לא היו חלק מהסיפור הזה, ועם האוכלוסייה, אוכלוסיית הרוב, כן? הבריטים נכנסים, יש לנו 80 אלף יהודים בארץ, או בערך משהו כזה, וכמה מאות אלפי ערבים.
זאת אומרת, כשהבריטים מגיעים, אז הם אומרים לעצמם, אוקיי, יש פה מיעוט, הוא יודע לדאוג לעצמו, מוריד לנו מהכאב ראש, אנחנו נתעסק באנשים אחרים.
הוא לא רק אומר, הוא לא מוריד מהכאב ראש, הוא אומר, אנחנו לא ניתן לכם דריסת רגל.
Mm-hmm.
אתם, יש לכם אמנם מפקחים, אבל אם אתם רוצים שהם ייכנסו לבית ספר שלנו, אז תרימו עלינו טלפון לפני. ואתם לא תקבעו לנו מה ללמד, ואנחנו בגדול עושים מה שאנחנו רוצים. עכשיו, יש ניואנסים בתוך הדבר הזה, כמובן. לפעמים היישוב נמצא במצוקה כלכלית, הוא צריך יותר את הבריטים, לפעמים פחות, אבל בגדול זה הסיפור. הפלסטינים לא כך. הפלסטינים זאת קהילה ענייה. היא קהילה שהיכולת, שהחברה האזרחית שלה, והיכולת שלה למנף הון כדי להקים שירותי בריאות שהזכרת, או חינוך, הן, היכולות האלה מוגבלות מאוד. ולכן, הם לא מקימים רשת חינוך, והבריטים עושים כאן את מה שהם לא עושים בעיראק, וכבר לא קורה במצרים, הם ממנים בעצם אחראי חינוך, מטעמה, המפרי באומן, בוגר ניו קולג' באוקספורד, כמעט יהודי, אבל מאוד מאוד בריטי, כזה מין יציר אימפריאלי מובהק, שמסיים אוקספורד, ואז עובד בסודן, כן? בחינוך בסודן, ואז הוא עובד בחינוך במצרים, ואז הוא מקים את מערכת החינוך העיראקית, ואז יש את המרד בעיראק של 1920, והכל הולך, יורד לתמיון, ואז הוא מגיע. אומרים לו, תקשיב, תבוא לשנתיים, ותסדר פה את העניינים, ויהיה בסדר. והוא אומר, תמידי, השנתיים, יאללה, אני בא, והוא בעצם נשאר פה עד 1936. והשנה הזאת כמובן זכורה לך, כי זאת השנה שקורה במה שקרה ב-1920 בעיראק, ומה שקורה איפה שהבריטים נמצאים, אז קורה בלגן גדול מאוד.
המרד הערבי.
המרד הערבי.
ובאומן, תרצב תרצת, כמו שאנחנו מכירים בהיסטוריוגרפיה הציונית.
נכון, ובאומן זה דמות מדהימה, והיומנים של, הוא גם הוציא אוטוביוגרפיה ב-1952, אבל גם, או 42, Middle East Window, אבל גם היומנים שלו נמצאים בסנט אנטוניס קולג', והם יומנים מדהימים, ואחד הדברים המדהימים שיוצאים מהיומן שלו זה שהבן אדם לא רצה להיות שם. הוא לא רצה להיות שם, הוא מקים מערכת חינוך, הוא אומר לבריטים, תקשיבו, אני לא, אין טעם לפרויקט הזה. הפרויקט שלנו אין לו עתיד, כי אנחנו לא יכולים לחנך את הפלסטינים אם אין תמונת עתיד. זה הדבר הכי חשוב בחינוך. הדבר הכי חשוב בחינוך זה שתגיד לאנשים לאן אתה לוקח אותם, ומה המטרה. ופה אין מטרה, כי אין ריבונות, ואין הגדרה עצמית, ואין מדינה, ואין כאילו קהילה מדוביינת שאליה אפשר לשאוף, או אותה אפשר לבנות. ואז הוא גם מאיר את הדבר הזה בתור אחראי חינוך קולוניאלי. והוא גם אומר, תקשיבו, אם אנחנו לא נפתור את העניין הזה בדיוק לשאלתך, למה הם לא עושים עבודה משותפת, אם אנחנו לא נחבר, אז אנחנו לקראת קטסטרופה. והוא רואה את הקטסטרופות האלה, כי הוא כמובן נמצא פה ב-29, ואחר כך הוא יראה את זה גם בתקופת המרד, את ההתפוצצות בעצם של הפרויקט הזה, ואת העובדה שהוא לא סוסטיינבילי. אז בהקשר של מערכת החינוך, הוא מאוד מאוד מתוסכל, והוא מתוסכל גם מהאנשים שהוא פוגש, והוא מתוסכל מהאליטות, גם מהיהודים וגם מהערבים, והוא גם מתוסכל מזה שאין כסף. הבריטים לא מממנים את החינוך, הם נותנים מעט מאוד כסף להקמת בתי ספר. יש לנו בום של הקמת כמה מאות בתי ספר תחת ה-OETA, תחת השלטון הצבאי, שמתחיל בעצם בחורף 17, ונמשך עד קיץ, כאילו עד שמסיימים את הכיבוש של הארץ ב-18, וזה לא מאוד מתפתח. אין כסף, לא נותנים מספיק כסף לחנך. הכסף שיש מושקע המון במשכורות של כל מיני מפקחים וזה. אין מורים, כי מוסדות ההכשרה של המורים הם מאוד קטנים ומאוד אקסקלוסיביים, כי הבריטים לא רוצים להקים הרבה מסגרות כאלה, כי הם לא רוצים שיהיה להם מובטלים משכילים, כמו במצרים, שיעשו להם מהפכה, כמו שסעד זרלול ב-1919. ובעצם הם שולחים את האנשים לנהל מערכת שהיא מפסידה מלכתחילה. וזאת המערכת הזאת, שבעצם נבנית על השורשים האלה שהזכרנו, של שלי התקופה האוסמנית, וגם מאוד מאוד מתפתחת, משום שיש לך יותר ויותר אוריינות, יותר איור, יותר כתיבה, יותר פדגוגיה, יותר ספרי לימוד מקומיים. ובעצם נוצרת לך קהילה חינוכית, ונוצר לך שיח חינוכי פלסטיני, שהולך וקורם אור וגידים במהלך התקופה הזאת, על אף ההשקעה המינימלית הבריטית, ועל אף העובדה שהבריטים, כן, אמרנו שהזכרנו את באומן ואת המטרות הטובות שלו, כן, הגוד וויל של הפקיד הקולוניאלי, אבל הגוד וויל הזה לא עבר דרך למנות, נגיד, בכירים מקומיים, לתפקידים בכירים, לסטייט בילדינג פרוסס, כן, בגלל הבעיה שדיברנו עליה קודם בהקשר של המנדט. וזה לא עובר דרך לבקש מפלסטינים שיכתבו את הסילבוס, או לשתף אותם בלכתוב את הסילבוס, וזה לא עובר דרך להשתמש בתעשייה שמתפתחת פה של הדפוס, כדי להדפיס בתי ספרי לימוד וחומרי לימוד. הכל זה עובר דרך המטרופול, דרך לונדון, הכל זה עם התעלמות מההתקדמות של האוכלוסייה המקומית, והם לא מצליחים בעצם לעבוד איתם טוב. ורגע, הנקודה האחרונה זה שהסיבה לזה היא שהאינטלקטואלים האלה מעצבנים. למה הם מעצבנים? כי אומרים לה, סבבה, בוא נעבוד ביחד, אבל כאילו, אתם יודעים, אנחנו רוצים הגדרה עצמית.
יש לנו דעות.
בדיוק, יש לנו דעות, וכאילו אנחנו רוצים להשמיע אותן, ולבריטים זה לא בטוב. לבריטים זה לא בטוב, וזה בעצם כשאתה בודק את התוכנית לימוד, שאתה בודק, אז זה לא נמצא שם.
כל מי שהיה לרגע בטוויטר או בפייסבוק, יודע שבאמת דעות זה דבר מעצבן מאוד שיש לאנשים. אני רוצה לנצל את הרגע הזה שדיברנו על הקמה של הרבה מאוד דברים, וגם ההתפרקות של הניסיון הבריטי הזה, כי אנחנו בעצם כבר עמוק לתוך החלק הזה של הפרק, ואני רוצה שנגיע לדבר על גם מה לומדים בבית ספר, ולא רק איך בונים את המערכת. אז אולי ניתן רגע שורה תחתונה של בסוף, איזה מערכות חינוך כן עומדות בתקופת המנדט, וננסה לצלול רגע, אנחנו רוצים לדבר על שיעורי, על לימודי ההיסטוריה בעצם.
נכון.
אז בוא נעשה את זה.
אוקיי, אז יש לנו, המערכת הערבית היא בעצם מערכת שחלק נכבד ממנה הוא פרטי, מיסיונרי, והבריטים נסמכים על הדבר הזה, כן, הם לא רוצים להשקיע את הכסף, אז מי שנכנס בפנים, מיסיון אנגליקני, מיסיון קתולי, מיסיון פרבוסלבי, מיסיון אורתודוקסי וכולי, וזה, ובוודאי החינוך העל יסודי הוא חינוך כזה, חלק גדול ממנו. הם כן מקימים,
שם לומדים גם מוסלמים, אבל
ששם לומדת גם האליטה העירונית המוסלמית, שיכולה לשלם עבור הבתי ספר האלה. כן? אחמד שוקיירי, שמקים את אשף, לומד בבישופ גובאט סקול, כן? ג'בל סהיון, בירושלים, בית ספר אנגליקני. חשמין וכולי, לומדים בסיינט ג'ורג', הבית ספר האנגליקני, שגם כן בירושלים. זאת אומרת, הבתי ספר של המיסיון הם מאוד מאוד אטרקטיביים לאליטה הפלסטינית, הן הנוצרית והן המוסלמית.
נגיד שמי שמתעניין בסיפור של בית הספר של גובט, היה לנו פרק על קונר צ'יק, תחפשו את זה, זה שם.
מגניב. כן, כל בית ספר כזה יש לו את ההיסטוריה המדהימה שלו, ובספר שלי גם קראתי את החוברות שלהם, את כתבי העת של הקולג'ים האלה, מה שנקרא קוליית של תקופת המנדט. אז זה החינוך העל יסודי. הממשלה מקימה מספר מסגרות על יסודיות, מעט מאוד, מאוד מאוד סלקטיביות. זאת אומרת, כדי להגיע לבית ספר על יסודי ערבי, אתה ממש צריך להיות הראשון בכיתה שלך, הראשון של הראשונים בכפר, ושאז המשפחה שלך תסכים שאתה תיסע רחוק, ואז אתה הולך לעשות מבחן קשה. אלה שלמדו בפנינה של הכתר הזה, דר אל-מעלמין, שאחרי זה קוראים לה אל-קולי אל-ערבייה, או ה-Arab College בירושלים, ארמון הנציב, מאחורי ארמון הנציב, רחוב העסקן 3, מי שמכיר היום קריית מוריה, שם נמצא בעצם המבנה של הקולג' הערבי.
היום בעצם עושים שם המשלחות של נוער יהודי מחול, לא?
נכון מאוד. אז זה מאוד מאוד אקסקלוסיבי, ושם בעצם זה המרכז הזה של האליטה הזאת, המוכשרת, כן? אחמד סמח אל-חלדי, שבעצם הופך להיות המנהל של המוסד הזה ב-1927, הוא הופך את זה למשהו מאוד מזכיר את איתן והרו של אנגליה.
ורוב הציבור אבל הערבי לא הולך בכלל ללמוד.
יפה מאוד. רוב הציבור הערבי לא לומד בכלל, ובבתי ספר היסודיים שהם יפגשו בכפר, איפה שיש בית ספר יסודי ממשלתי, ילמדו 4 שנים, זאת בעצם המערכת היסודית, בעיר 5 שנים, חשבון בסיסי, אנגלית, אנגלית לא בכפר, יותר מאוחר אולי בחלק מהמקומות אנגלית, קריאה, קצת היסטוריה, קצת סיפורי עם, כן? סיפורים כאלה של ללמוד דרכם את, את, את החברה ואת הסביבה, וגם מה שנקרא כאילו שיעורי הסתכלות בחלק מהמקומות לימודים חקלאיים, וזה בעצם מה שמי שיפגוש חינוך יתחיל לעשות, ו... אנחנו יכולים לראות את הטבלאות שמפורסמות על אחוזי הנשירה, אז יש לנו את ה... בעצם ביסודי יש לך אנשים שלומדים שנה, יש לך אנשים שלומדים שנתיים, וכל הזמן ירידה. אחד הדברים שהבריטים לא עושים, הם לא מכילים חוק חינוך חובה. הם מאוד חוששים מזה שיצמחו להם אפנדים, שרוצים הגדרה עצמית ורוצים לבוא לעיר ורוצים לעזוב את הכפר, ובגדול הופכים להיות מובטלים שדורשים מהם employment. ולכן, וגם בגלל עוד כל מיני סיבות, הם לא מפתחים את הדבר הזה מאוד. אז יש לנו את המערכת הזאת, אוקיי? יש לנו את, את מה שממשיך את זה, את, את ה-Thanawi הראשון, בעצם העל-יסודי, ויש לך כיתה 6, 7, 8, 9, ובמהלך המנדט יש לך מסגרות שישלימו את זה לחינוך על-יסודי שלם, שאמרנו כבר שהאחוזים שלו הם מאוד מוגבלים, ושלמיסיון יש בחורה. בעניין הזה, ואם אנחנו רוצים לדבר, זה מספק אותנו או שאנחנו...
כן, בוא נצלול, מה לומדים בבית ספר?
אוקיי, מה לומדים? אז בהקשר של, אני הסתכלתי יותר על העניין הזה של היסטוריה, אבל אני יכול להגיד לך שנגיד, במפגש בין שתי הקהילות, יש לך פה קהילה שהקהילה הפלסטינית המשכילה, היא מאוד אנגלופונית באוריינטציה שלה. היא לומדת הרבה אנגלית, היותר משכילה. אנשים שאני ראיינתי נגיד, אז הם ידעו לדקלם שירה, אנגלית קלאסית.
ראיינת כאילו אנשים שהתחנכו בתקופת המנדט?
בדיוק, כן, כן. שעדיין היו בחיים. והרי אתה רוצה לראות, יש לך את הסילבוסים שהם משאירים. הבריטים מפרסמים סילבוס ב-1920 וב-1925. סילבוס נורא נורא כנראה קשה לכתוב מחדש, כי לא נכתב עוד אחד מאז 25, ובוועד הלאומי יש את אותו סיפור, שכותבים סילבוס ב-23, בתרצג, ומי שישנה אותו זה יהיה בעצם רק... בן ציון דינור, כאשר הוא יעשה את החוק חינוך חובה ואחרי קום המדינה. כאילו גם שם הייתה בעיה לשנות את זה. אז הסילבוס הזה, יש בו הרבה אנגלית, יש בו הרבה תרבות בריטית והחשיבות של התרבות הבריטית.
אבל המיסיונים לא מעניין אותם דווקא לחבר לתרבויות שמהם הם מגיעים, צרפתים, איטלקים.
כן, כן. אבל ככל שהדומיננטיות האנגלופונית בארץ מתחזקת, וככל שהאוניברסיטה האמריקאית בביירות מתחזקת, והאנגלית הופכת להיות לינגו פרנקה, אז הסטודנטים רוצים חינוך שיכשיר אותם להיות סופטמור ב-AUB. והמערכות מתיישרות עם המערכת האנגלופונית, או דרך מבחן המטריקולציה הקולוניאלי, המטריקוליישן אקזאם, כאילו הבגרות מה שנקרא בעצם, ליהודים היה בגרות, להם היה המטריקוליישן, או דרך הבחינות של אוקספורד, קיימברידג' או UCL, שזה בעצם הבחינות, באנגליה ככה זה עובד, זה עובד דרך האוניברסיטאות, יש לך A-Levels, אבל כאילו, כן, זה מתכנס לכיוון האנגלופוני, עם הניואנסים השונים של מה שאמרת, כן? יותר צרפתית נגיד בקולג' דה פרר, בבתי ספר הצרפתיים. מה לומדים שם? קודם כל, מה לא לומדים שם? לא לומדים שם על סובייקט מודרני שחושב את עצמו ערבי. לא, לא, אין שם...
זאת אומרת, לא לומדים ערבית, ספרות ערבית...
לא, 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 לא. לומדים ספרות ערבית, אבל לומדים ספרות ערבית ולומדים תרבות ערבית ותרבות אסלאמית, אבל כזאת היא שהיא מנותקת מההקשר הפוליטי, הדינמי, החי שלה. שזה בעצם מה שעושים בחינוך. בחינוך אתה מלמד מישהו על חלד אבן אל-וליד, שכובש את הארץ, או אתה מדבר על הרון הרשיד, או שאתה מדבר על משורר כזה, ואתה מחבר אותו לפרויקט שלך, ואתה שואל איך זה קשור אליך, ואתה בעצם מנסה להפוך אותו למשהו חי ורלוונטי. המערכת הפלסטינית הממשלתית מנסה לנתק מהדינמיקה הזאת. היא מאוד חוששת מהדינמיקה הזאת, והיא מאוד חוששת מפוליטיזציה של החינוך. עכשיו, ברור שיש פוליטיזציה של החינוך, וברור שברגע שאתה מלמד אנשים לקרוא, וברגע שאתה מדבר איתם על ההיסטוריה שלהם, אז הם בהכרח יחברו את זה. אבל הבריטים פוחדים מזה כמו מאש. אז
לא מלמדים את זה כי הבריטים אוכפים את זה באיזושהי צורה? שלא ילמדו את הדברים האלה?
כן. יש להם, הבריטים, יש להם את הקבלני משנה שלהם, את המופתשים, כן? המפקחים שאמורים לגרום למורים להיצמד לסילבוס.
אוקיי, זאת אומרת, בחינוך היהודי הם לא מצליחים לעשות את זה, הם צריכים להרים טלפון לפני שהם באים לפקח, ובחינוך הערבי הם מצליחים.
בחינוך היהודי יש לך דהירה. אני באחד הפרקים אני עושה השוואה בין הסילבוס של ועד החינוך, תרפג, לבין הסילבוס של 1925, ומה שמאוד מאוד ניכר זה שבסילבוס העברי יש לך agency, יש לך אנחנו, יש לנו, יש לך שלנו, יש לך אמונה, יש לך כיוון, וזה, רואים את זה מהמשפט הראשון. וכמובן בתוך הזרמים האחרים, כן? החינוך העברי, יש את החינוך הכללי, ועד החינוך, יש את הזרם הכללי בחינוך, יש לך את זרם העובדים, יש לך את המזרחי, אבל בשלושתם יש לך את האג'נסי, יש לך את ה...
אנו בנו ארצה.
בדיוק. ואיך אנחנו מתחברים לסיפור שלנו בתוך זה. ובסילבוס הקולוניאלי זה נפקד. והמערכת הקולוניאלית, וזה גם מה שאנשי חינוך אומרים באותה תקופה, כן, יש עדות מפורסמת של מי שהיה המנהל הראשון של הקולג' הערבי לפני אחמד סמך אל-חלדי, שהזכרתי קודם, חליל תותח. תותח, שהוא, יש לו דוקטורט מקולומביה טיצ'רס קולג', והוא בעצם הפדגוג הכי משכיל שמסתובב כאן בתקופת המנדט, הוא אומר, החינוך שלכם הוא, אין לו טעם ואין לו ריח. ותעזבו אותנו מהשטויות שלכם. אנחנו רוצים משהו אחר. זה כמובן לא משנה כלום, אבל הוא גם נזרק מהקולג' הערבי, והוא הופך להיות מנהל של בית ספר אחר, שקיים עד היום ברמלה, ה-Friends College, Quaker, Quakery, עוד מוסד מיסיונרי פרטי, שנותן אבל לפלסטיני מקומי לנהל אותו. אבל זה מה שמאפיין את המערכת הבריטית. ובכל זאת, המערכת הזאת מצמיחה בוגרים, המערכת הזאת מצמיחה מורים, והיא מצמיחה שיח שהולך ותופס תאוצה ומגניטוד, כן? תוך כדי תקופת המנדט. במרד הוא יקבל מכה כמו שבכלל החברה הפלסטינית מקבלת מכה, משום שהבריטים מדכאים את הדבר הזה כמו שהם מדכאים מרידות במקומות אחרים בעולם, בצורה האלימה והקשה ביותר, ועל זה גם נכתבו מחקרים. ובכל זאת החברה האזרחית מתוששת מהדבר הזה בתקופת המלחמה, וממשיכה לקדם את זה, את הפרויקט החינוכי הזה, יותר בתי ספר, מוקמים עוד בתי ספר על יסודיים. יפו, העיר הזאת היא הקטנה, שהיא, אני אומר כמובן בצחוק, מקבלת בית ספר על יסודי שלם רק בסוף שנות ה-30. אל האמיריה, כן? ששם ילמדו כמה אינטלקטואלים חשובים פלסטינים של אחרי מלחמת העולם, אז הם ילמדו ביפו, והמבנה עדיין קיים. המבנה של בית הספר הוא היום בית ספר יסודי, אפשר למצוא אותו שם ליד בית חולים צהלון, מה שהיה בית חולים דז'אני. אז קורים דברים, ויש התפתחות, אבל היא התפתחות שהיא מוגבלת, ושוב פעם, כל הנושא הזה של state building process, ושל הכשרה, ושל חיבור, לא קורה מור וגידים. וכשמורים פלסטינים רוצים להתאגד, והם רוצים לקדם בעצם איזשהם חיבורים, הדברים האלה הם כמובן יכולים או להוביל לפיתורים שלהם, או בגלל שיש חוסר במורים, לא מפטרים אותם, אבל פשוט מעבירים להם שלא לא לעשות את זה, או מעבירים אותם להיות מורים במקום אחר. הבריטים, החרדה שלהם מהלאומיזציה של החינוך, גורמת להם לשמור על הדברים האלה בצורה מאוד מאוד מוקפד, לפחות לשיטתם. כן.
אז אם אין נרטיב לאומי, מה מלמדים בשיעורי היסטוריה?
אז יש לנו בשיעורי היסטוריה את ההתקדמות הציוויליזטורית הזאת שאנחנו מכירים לא יודע מה, משיעורי היסטוריה כללית. יש לנו את הלקטים ציידים, ויש לנו היסטוריה של פרה-היסטוריה, ויש לנו...
אנחנו רחוק.
כן, לא, אני חושב, יש לנו בעצם את ההתקדמות האנושית הזאת, שבה בעצם מנקודה מסוימת יש בחורה מאוד מאוד ברורה למערב. וכמו שאמרתי, עדיין יש שם...
הסיפור של הציוויליזציה הערבית הוא בעצם מסופר כחלק מהתרבות של המערב, כי על הפנה, אפשר לספר סיפור כזה, כן? של הכתבים היווניים שהם נשמרים בעצם דרך כן, הערבים שמתרגמים אותם ושומרים עליהם, ושמרכז הכובד של המחשבה עובר בעצם, כן, מיוון ורומא לדמשק וכולי, ואחר כך חוזר לאירופה או משהו כזה.
נכון, תראה, אתה יכול לקחת כל דבר ולעקר אותו. אתה יכול לספר כל סיפור ולקחת ממנו את העוקץ. נכון? החשיבות של הרנסנס הערבי ומה שקורה במאה העשירית בברדד ומה שקורה אחר כך באנדלוס וכולי וכולי, הדברים האלה יכולים להיות בסיס למחשבה על זה שאנחנו ערבים ואולי גם יש בזה משהו טוב, והתרבות שלנו היא תרבות ענפה ועשירה ויש לנו פה שורשי יניקה. וגם יכולה להיות לא כזאת. ואפשר לדבר על ריצ'רד לב-ארי. ועל הקרוסיידס, ולא לדבר על סלאח א-דין כגיבור, אלא על ריצ'רד ועל איך...
וזה מה שקורה?
ברנסנס, ממה שאני דיברתי עם האנשים, כאילו יש את הסילבוס הכתוב ואת התוכנית הזאת ואת המושגים שכתובים, ואמרנו שמעט אנשים עוברים את כל השלבים האלה, ובכלל ההיסטוריה מתחילים ללמד אותה בשלבים מאוחרים יותר, אז... קשה לומר ולשים את היד בדיוק על, אתה יודע, כמה אנשים למדו מה. אבל כן, אנשים ידעו לדקלם את השירים האלה, שירה קלאסית בריטית. אנשים כן ידעו להתחבר אתה יודע, נרטיבים כאלה של האתוס של אירופה, של מגלי הארצות האנגלים, ושל המשוררים האנגלים, ושל האימפריה הבריטית, ושל ההמצאות האדירות והחשובות של המערב. וכאשר בעצם הם מגיעים למאה ה-19 ולמאה ה-20, ולדברים החשובים שקרו בהקשר הזה של הרנסנס הערבי, ושל התנועה הלאומית הערבית, של פייסל, ושל השירה הערבית שמדברת על הדברים האלה, הדברים האלה, לא נלמדים, הם לא הופכים להיות המרכז של
הסיפור. טוב, אז גם היסטוריה קרובה, מבחינתם.
בוודאי, זאת היסטוריה קרובה, אבל כשאתה, הרי מה זה בית
ספר? זאת אומרת, גם אנחנו לא לומדים על ה-90s בשיעורי היסטוריה היום.
נכון, אבל אם תעבור לבתי ספר העבריים, אז בוודאי שאתה תראה.
כן?
בוודאי. קודם כל, ההשכלה והתוצרים שלה, וכמובן שהכתיבה בעברית, שהיא recent מבחינת היהודים. ובכלל מערכת שהיא מאוד דינמית ופתוחה בכל מה שקשור ללאומיות שלה. לא דינמ, לא פתוחה במובן שהיא משתנה תדיר, אלא פתוחה במובן של היא מערכת שחיה את הרגע. האתוסים שלה כל הזמן מקבלים דחיפות ככל שהזמן עובר. והיא יכולה לעשות את זה משום שהיא אוטונומית. והאוטונומיה הזאת היא מתנה גדולה לכל מחנך, נכון? כי אתה יכול לקחת את מה שקורה ולהפוך אותו למשהו שאתה יכול לחנך אותו. ואחד הדברים שאני עושה בספר, אני הולך לאותם כתבי עת. אז אתה מסתכל על כתבי העת בבתי הספר הפלסטינים, אין שם פוליטיקה. אין שם התייחסות למה שקורה בארץ, אפילו בתקופת המרד. יש לך כל מיני כתבות, יצאנו לטיול פה, הלכנו לשם, חזרנו, הייתה תחרות קריאת שירה, הוא ניצח, החומות של אקו,
המסעות של קוק,
בדיוק. ומשהו מאוד מוקפד שעובר דרך, ואז אתה פותח את כתבי העת של בתי הספר. קודם כל, הרבה מהם הם לא מודפסים ברמה של הקולג'ים הערבים, כן? והם לא בירוקרטיים, אבל אתה רואה, בני נוער כותבים, והם כותבים, הם כותבים על הפוליטיקה, והם כותבים על ערבים, והם כותבים על הסכסוך, והם כותבים על מה שקורה. כי זאת מערכת שהיא לא רק חפצת חיים, אלא גם נותנים לה את המרחב להיות חיה. והיא חזקה מאוד. והחיות הזאת מעניקה לחיות, ומעניקה לרלוונטיות לחברה שבה היא נמצאת. אז זה נותן המון המון כוח.
יש איזה קשר בין החינוך העברי והחינוך הערבי? או שזה סגרגציה מוחלטת, חיים בעולמות מקבילים?
יפה, יפה. אז אני התעסקתי בזה, וזה טוב שאבירם צורף היה פה לפני זה, כדי שמי שהשומעים האדוקים של הבלוג, של, כן. של הפודקאסט, אני כזה מה-90s, אני כזה, המילה שקופצת זה בלוג, שהם ידעו שהיה כזה אחד רבי בנימין, ושהיה כזה ברית שלום, והיה איחוד, והיה כל מיני אנשים כאלה, שאני גם מזכיר אותם בספר, ואני כאילו קורא לזה the roots of educational segregation, שאתה הולך ואתה בודק את כל האנשים האלה שדיברו נגד הפרדה, ואתה מוצא את החולשה המזהרת שלהם, ואתה מוצא איך בעצם הפרויקטים לא נפגשים, והיהודים לא לומדים ערבית, ובוודאי שהקהילת רוב לא לומדת את השפה של המיעוט, היא גם לא לומדת כל כך את ההיסטוריה שלו, והערבים לא לומדים את ההיסטוריה של הפלסטינים, והם גם לא מדברים על הפלסטינים, הם לא מדברים על האומה הערבית. היהודים. הפעמים הספורות שבהם הערבים או האסלאם מוזכר, זה כדי לומר ש היהודים היו צריכים לחזור לארץ, כן? סתם, נגיד ספרד, אז יש לך את תור הזהב בספרד, אבל אז בעצם הם גורשו. הגולה בכלל היא ספורדית, והסוף שלה הוא או כליה או להגיע לארץ, והיא פורחת כשהיא נמצאת בארץ.
מהתנך הפלמח.
בדיוק. זה אנחנו מכירים היטב. לא לומדים ערבית, אמרנו, לא פוגשים ערבים, יש לך פגישות וכולם יגידו שהקיבוץ הזה פגשת, זה תמיד ספורדי, זה תמיד לא מצליח להפוך להיות מוסד, וכשזה כן, אז מקבלים את זה בצורה מאוד מאוד שלילית. דוגמה, הבית ספר של זיגפריד לימן, שהוא היה ממוצא גרמני,
השם לא מסגיר.
תלמיד, כן, הוא בן שמן, כן, בית ספר בן שמן, אז הוא היה שמאלני, והוא היה לו כזה שבוע שנקרא שבוע המזרח, והוא הפגיש סטודנטים פלסטינים עם יהודים, ועשה מזה קרנבל, והיה מביא כל מיני ככה שמאלנים לדבר בבית ספר, והיישוב...
ומתי אנחנו מדברים?
אנחנו מדברים על שנות ה... אני חושב, אתה רואה...
זה כבר שיש אלימות ברקע?
עברו ארבע שנים. כן, יש אלימות ויש סכסוך, והוא גם כותב לדעתי את המסמך החשוב ביותר על העניין הזה של איך לחנך את הדור ואיך אנחנו צריכים לשלב וללמד ערבית וכו' וכו', ומנסה ליישם את זה בבן שמן. והשבוע המזרח הזה, אני לא זוכר אם זה בסוף שנות ה-30 או תחילת שנות ה-40, היישוב כותל את זה. החיבור הזה לא עניין של הכפר הולכים מבית הספר לפגוש את הכפר, אלא כעניין שיטתי להפגיש יהודים עם ערבים כחלק מפרויקט של שילוב ושיתוף, קוראים לפטר אותו. עקיבא ארנסט סימון שבא לדבר שם, שהוא מרצה בה, שהוא גם כתב ספר נגד חינוך פשיסטי, והיה מאוד, היה לו קול חזק בהקשר הזה של החשש מהחיבור הקטלני הזה בין לאומיות לחינוך. הוא בא להרצות שם, שמים לו פצצה בדואר או ביציאה מהבית, ומורידים אותו מהפודיום.
הוא בא כאילו בקטע פה.
הוא בא לדבר שם.
אוקיי, כי אני רוצה להגיד לך שעקיבא ארנסט סימון מופיע בתזה שלי בתואר השני, בתור מישהו שמזהיר מפני ההומוסקסואליות של הערבים.
אז אתה רואה, הנה יפה, אז לא כולם מושלמים, ואנחנו כן, אנחנו בכל זאת יקה. אבל היקה הזה, יש לו ביקורת על החינוך העברי, והיישוב, היישוב לא מקבל את זה, וקוראים לפטר אותו, וקוראים לפטר את לימן, וזה מעניין, כי זאת מין אפיזודה כזאת, שאין לך עוד הרבה כמוה, וכאשר זה פתאום יוצא מהארון, בצורה בוטה, אז התגובה לזה היא מאוד מאוד קשה. ואחד הדברים שאני אומר, כאילו, אפרופו המפגש הזה, אני קורא לזה picking over the fence, אני אומר, איפה כן נפגשו? בריגול. איפה כן נפגשו? במין, יש לך שתי מערכות שלא מדברות אחת עם השנייה, אבל כל הזמן עסוקות במה המערכת השנייה עושה.
אבל איך מגלים?
יפה. אז כאילו, אני קורא לזה מרוץ חימוש פדגוגי. כי אתה כל הזמן אומר, אצלם מסיתים ללאומיות, אני צריך להיות יותר לאומי. אצלם, אין אצלם כאילו, עכשיו בוא נחשוב ובוא נדבר. הם עושים את הדבר כשהוא לעצמו.
אבל זה דבר שאתה אומר לעצמך על סמך הפנטזיות של עצמך, או על סמך דברים שקורים
בדיוק,
בשטח?
בדיוק, יפה. אז זה חייב להיות פנטזיות, משום שאין לך מפגש אמיתי, פתוח, בלתי אמצעי, בין המערכות ובין מחנכים, חוץ ממעט מפגשים שקורים בתוך מחלקת החינוך עצמה. והדברים האלה קורים על סמך דמיון של מה שקורה במערכת אחרת, או מ-bits and pieces שאתה שומע ממקום כזה או אחר. אז שתי המערכות מדמיינות שהמערכת השנייה היא היפר-לאומית, ושאנחנו רוצים להיות כמוה. ואחד הדברים שקורה במנדט זה שלא נפגשים, אבל השי, שירות הידיעות של ההגנה, שולח מרגלים לבתי ספר. ומה הם מביאים? הם מביאים דוחות שאומרים את הדבר הזה. הם אומרים, הם גם סותרים את זה, אומרים כאילו, הם לא מתעניינים בלאומיות, הם לא זה, ואז הם כותבים, הם היפר-לאומיים. חבל לכם על הזמן, הם לא מדברים על היהודים, הם לא מלמדים עברית, הם לא מלמדים את ההיסטוריה שלנו, והערכים ההיפר-לאומיים שלהם הם כאלה וכאלה. וזה מזין את מה שהיישוב יודע, כן? שירות הידיעות של ההגנה, בעצם מה אנחנו יודעים על מה שקורה בבתי הספר? את הדברים האלה. והמרוץ חימוש הפדגוגי הזה פשוט מדרדר את שתי המערכות שלא מדברות אחת עם השנייה להקצנה, בוודאי כשמדברים על הקהילה הלאומית האחרת, אבל גם באיך שרוצים להגדיר את עצמם. עכשיו, הפלסטינים אומרים, הקולוניאליזם הבריטי דופק אותנו, לא נותן לנו להגדיר את עצמנו, אנחנו צריכים להיות הרבה יותר לאומיים. והיהודים אומרים, אנחנו רוצים להיות אדוני הארץ, אנחנו רוצים להיות הילידים, ואנחנו חייבים להשיג אותם, כי מי שיהיה יותר יליד, יזכה פה בסיפור. ועוד דבר שאני אומר בספר, שזה דבר מאוד מעניין, זה שהיהודים, הציונות רואה את העתיד שלה ואת האופק שלה בפריפריה, והיא רוצה להוציא את הבוגרים של המערכת, לעבוד את האדמה בשדה ורחוק, כי אלה ירשו את הארץ. והחינוך הפלסטיני הולך הפוך. הוא הולך לעיר, הוא הולך לחליפה, והוא הולך לעתיד ומסתכל מערבה, ורוצה לעשות די-ילידיזציה שלו עצמו, אבל שניהם יודעים שהחינוך בעצם יביא להם, הוא המפתח. אז יש לך מחנכים שאומרים, החינוך הוא המפתח, אנחנו צריכים ללכת לפריפריה וכו' וכו', ויש לך את אלה שאומרים, החינוך הוא המפתח, אנחנו צריכים את העיר, אנחנו צריכים את הידע, אנחנו צריכים את המערב, את האנגלית ואת המדע.
על פניו הזה אין בעיה, פשוט מתחלפים במקומות, לא?
זה כמעט מה שקרה, רק שהחלופה של המקומות הייתה בצד אחד, והם הפכו להיות פליטים, אבל כן. הבעיות נפטרו בצורה הזאת, ועכשיו אנחנו גם נמצאים בסבב האלימות הקשה ביותר שהארץ הזאת ידעה, אני חושב אולי לפחות מאז שאני זוכר במאות שנים האחרונות, ואתה מבין שחלק מהניתוק הזה והמרוצי חימוש האלה הם קונסיסטנטיים בהוויה של המפגש בין שתי הקהילות. וזה כמובן מוביל לא לדברים טובים, לטרגדיות קשות.
On that happy note, נראה לי שאנחנו נעבור לחלקים הבאים של הפרק. אבל קודם כל, תודה רבה.
שמחתי.
זה היה באמת מרתק. וכפי שאתה יודע, יש לנו קבוצת פייסבוק שנקראת הפודקאסט של היסטוריה גדולה בקטנה. אני עכשיו אפתח אותה כדי לקרוא לך שאלה שנשאלנו מהמאזינים, כי אנחנו בכל שבוע מפרסמים פוסט עם האורח או האורחת שמתארחים אצלנו ומזמינים את הציבור לשאול שאלות. הנה, אפילו קיבלנו שתי שאלות הפעם. אז השאלה הראשונה היא שאלה של דור, והיא: תמיד יש ביקורת על לימוד ההיסטוריה בישראל, שציר הזמן הוא בית ראשון, בית שני, שום כלום, ואז פתאום שואה ותקומה, שזה מה שדיברנו בעצם.
כן.
ומה היה הנרטיב העברי או הציוני בימי המנדט שלפיו לימדו? זאת אומרת, בעצם דיברנו על זה קצת, כן? זה היה עדיין אותו דבר, בעצם לא לימדו על...
לימדו את זה יותר. בתקופת המנדט, למעשה עד השואה, המציאות שיש יהודים בגולה, מחייבת את ההתייחסות אליהם. אז יש הרבה יותר התייחסות לקהילות האלה ולמציאות שלהן, ואני יכול להיות שהספר הזה נכתב, ידעתי יותר לומר על זה משהו, אבל יש לך דינמיקה פנימית שקשורה גם לזה, לעובדה שהגולה מתחסלת בתקופת המנדט, וגם היחס אליה וה... ארץ ישראליזציה של תוכנית הלימודים הולכת וצוברת תאוצה. אז כשאתה מתחיל את הלימוד שלך יותר סופרים נגיד גלותיים שלומדים אותם ופחות עבריים ארץ ישראלים.
כן, שול המלאכים כאלה,
כן,
ברדיצ'בסקי.
בדיוק, בדיוק. ולאט לאט אתה רואה הסתה לכיוון יותר הארץ ישראל. אני חושב אני חושב שהיה יותר התעסקות בה סיפור של מרכזים כאלה בגולה, אבל ככל שהמנדט מתקדם, אנחנו נראה יותר ויותר התעסקות בארץ ישראל, ומלכתחילה הסיפור הוא יותר ארץ ישראלי, כן? לדוגמה, הוועדה הזאת שמחליטה על שמתכנסת כדי לנסח את הסילבוס של 1923, מתווכחת האם ילמדו, יש פרוטוקולים שמפרסמים, האם ילמדו משנה וגמרה. וזה, זו צומת מאוד מאוד חשוב, זה, 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 זה מין נקוד, קו פרשת מים, כי בעצם מחליטים שלא ילמדו גמרה ומשנה. ומה זה אומר? שמה כן ילמדו? את מה שאסור ללמוד בלי הגמרה והמשנה, את התנך. והתנך הופך להיות, והוא כבר שם נמצא, אבל אז הוא הופך להיות באופן רשמי, הספר שדרכו לומדים על ההיסטוריה שלנו, ומה מסופר בתנך, בעצם את
התגבשות של העם, כיבוש הארץ.
בדיוק. עכשיו, העם אמנם נולד באור כסדים, ועברנו, נכון, אנחנו עברים, עברנו את הנהר, אבל נוסדנו פה, והברית שלנו עם האל היא פה, וכאן אלוהים הורה לנו איפה לעקוד את הבן שלנו, ואמנם גלינו, ואז חזרנו וכבשנו, וזה הסיפור. המון 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 שעות של תנך. המון שעות של תנך. המון שעות של עברית. ומה לומדים בעברית? את הסיפור, את אותו סיפור. ומה לומדים בתנך? את אותו סיפור. והכל כונס כל הזמן.
ואז יוצאים לטייל עם התנך.
בדיוק.
כמו הנושאים הגרמנים שהגיעו לפה.
נכון. ואגב, הערבית לא לומדים, אבל נגיד לומדים מעט אנגלית. לא משקיעים הרבה בלימוד הזה.
טוב, הבריטים הרי ילכו מפה, ואין סיבה.
נכון. ואמרנו קודם שהערבים הם אנגלופונים בהשכלה שלהם, היישוב הוא גרמנופוני. נכון? גם האוסט-יודה שהם משכילים, הם לומדים באוניברסיטאות המערביות, כאילו הגרמניות. וגם פה יש conflict of interest, כאילו, כי היישוב לא כל כך סס ללמד את השפה של הכובש. הוא חושב שיש שפות זרות חשובות יותר, בגלל שהוא יודע אותן. אז כאילו... אז לא לומדים הרבה אנגלית. אז יש לנו הרבה תנך, יש לנו הרבה היסטוריה יהודית, יש לנו ספרות עברית, אין לנו גמרה ומשנה, או יש לנו גמרה ומשנה קצת כאילו בפריפריה, שיעורי מולדת, שיעורי הסתכלות, שיעורי יציאה.
מה זה הסתכלות?
הסתכלות זה...
זה שאתה הולך לרופא, לא?
לא, אתה יוצא מבית הספר.
שיעורי טבע כאילו.
כן. כן, כן. כמובן, אין לך שם מפץ גדול, ואין לך אבולוציה.
לא, תראו, החצב פורח בסתיו.
נכון, אבל חלק מזה שכאילו לא נכנס שם התיאוריות הגדולות של דרווין, וכאילו ללמוד, שעד היום, אני חושב, נראה לי, עד היום בישראל, לא לומדים באופן שיטתי את הברירה הטבעית. לא לומדים באופן שיטתי איך נוצר העולם, כי נתקענו עם זה.
כדי לא להכיס את הדתיים?
כדי לא, אני חושב, כדי, כי יש לנו סיפור. גם אז?
זאת אומרת, מרשים לעצמם לא ללמד את ה... לא ללמד גמרא, אבל מצד שני לא רוצים להכיס את הדתיים עם דרווין?
יש איזה טאבו שלא הופכים אותו למשהו, שוב פעם, לצאת מהארון. אנחנו יוצאים מהארון כי אנחנו לא מתייחסים אל התורה כאלה סיפור של התגלות, כי מה שחשוב שם זה האנשים ולא האל. אבל אנחנו לא יוצאים מהארון עם החילוניות עד הסוף, עם בעצם מה שכונן אותה, שזה הפריצות דרך המדעיות האלה.
זה מעניין כי יש מערכות חינוך בתקופה הזאת שהן חילוניות במפגיע, אם אתה חושב על, נגיד, על המוסדות של השומר הצעיר.
אני לא, אבל אתה יודע מה, אני לא יודע.
יכול להיות ששם כן למדו.
אני לא, צריך לבדוק את זה. אני יודע שאני לא למדתי את זה בבית ספר בן גורן בכפר סבא, ולא אחר כך, ופגשתי את דרווין דרך דרוויניזם חברתי בהיסטוריה כללית, שמדברים על ההכנה לנאציזם.
כן.
ותנסה לחשוב על...
לא, אני לא למדתי דרווין
בבית ספר. למדת בנהלל? איפה למדת?
אני בתיכון בנהלל.
אוקיי, אז כאילו, הנה, זה עוד יצירה כזאת של ההתיישבות העובדת. אתה חוזר אחורה, אז באמת התיישבות עובדת, ובנים ובנות ביחד, ובנות לומדות חקלאות, ועושות חקלאות, והכל משותף. מאוד מאוד פרוגרסיבי, מאוד אפילו עמלני, מונטסוריאני, וכאילו עם מסורות מתקדמות חינוכיות. האם לומדים דרווין? האם מחלנים באמת את הטקסט המקראי? לא. בסוף הדברים האלה מתכנסים לפרויקט שכונס לאותה אווירה הזאת של תרפג או של מועצת המורים של 1903, או לפני.
אוקיי, אז אור שואלת, נראה לי שואל. על מה חינכו ולימדו העברים ביחס למאבק מול הפלסטינים בתחילת ימי השלטון הבריטי? הרי ירדן בדיוק קמה, והתנועה הערבית מתהווה בשנות ה-30. מהי נקודת המוצא לתחילת הסכסוך בתחילת תקופת המנדט?
אוקיי, אז קודם כל, אמרנו שהשורשים של המערכת הזאת היא בעצם, הם כבר קודם, והירדן עוד לא מוקמת, יש לנו עבר ירדן, יש לנו אמירות, הבריטים נותנים לאח של פייסל, לעבדאללה, להיות אמיר, נותנים לו קצת כסף, ואומרים לו בוא שהוא מגיע לעמן, ועמן שהיום היא עיר גדולה, הוא מגיע, מתיישב בה, והופך אותה בעצם למין עיר בירה שלו, ועושה שם מין קואליציה כזאת, מקום לא כל כך מיושב, ולא כל כך מתקדם מבחינת איור, ומבחינת הדברים שדיברנו עליהם בהקשר של הקהילה הפלסטינית. אז יש לנו שם קהילה נפרדת ואחרת, שלמעשה המנדט מוכל גם עליה. אבל שם יש לנו את האמיר, ופה אין לנו. פה יש לנו את הנציב העליון. מה הם לומדים בהקשר של הסכסוך? הם לומדים כאשר, והסכסוך הוא בעצם מוקדם יותר, הוא לא מתחיל בשנות ה-30, והתנועה הלאומית הפלסטינית למעשה מתחילה, הקונגרס הראשון שלה הוא ב-1919, הקונגרס השני שקוראים לו הקונגרס השלישי, מתכנס בדצמבר 1920 בחיפה, ויש לו ועד פועל, ויש לו נשיא של ועד פועל, לא שזה תנועה לאומית חזקה נורא, אבל בהחלט הדרישה הפלסטינית להגדרה עצמית, לממשל דמוקרטי בפלסטין ארץ ישראל, זה משהו שעולה כבר בתחילת שנות ה-20, וגם אירועי האלימות הראשונים, אירועי אפריל 1920, שאנחנו מכירים אותם כ...
הרצח של ברנר.
נכון, ואירועי מאי 21, נבי מוסה, ומה שנקרא תרפ תרפה בסיפור שלנו. קונפליקט כבר יש. הקונפליקט לא מאוד משנה את העובדה שאנחנו בחינוך העברי מדברים על עצמנו, והפלסטינים מלמדים את מה שהבריטים אמרו להם ללמד, עם הניואנסים שלהם, on the spot, כן? כי אנחנו לא יודעים מה קורה בבית הספר, נכון? כי בחלק מבתי הספר דיברו יותר על מה שקורה. אבל המערכת הקולוניאלית התרחקה מזה, ובוודאי שהמערכת המיסיונרית, בוודאי האנגליקנית, התרחקה מזה כי הם היו מאוד חרדים לפוליטיזציה של המערכת עצמה. כי הם גם דאגו לתחת של עצמם בפרויקט המיסיונרי שלהם, וגם אל מול הבריטים.
אבל נגיד, סליחה שאני כותב אותך, אבל נגיד בחינוך, נראה לי, בהיסטוריה שלומדים היום, אז הנרטיב הוא בגדול, הטורקים היו לא טובים לנו, וכן, הם לא נתנו לנו לבנות כלום, היינו צריכים בשושו להקים מבנה עם גג, כי היה להם את החוק הדפוק הזה שהם, אם יש את זה כבר גג אסור לפרק, ועשינו הכל בשושו, כי הם היו נגדנו, והם היו רעים ולא טובים, ואז באו הבריטים, והם היו אולי קצת בגדול יותר טובים, אבל לא מספיק טובים, כי היינו צריכים להילחם בהם עם המחתרות, ועד שנהיינו עצמאים לגמרי. אבל יש כאילו, על פניו, סיפור שאפשר לספר, כן, שכשהיו פה שליטים איסלאמיים, אז היה לנו גרוע מאוד, וכן,
נכון. אני חושב שזה דומה למה שלמדו אז, בהקשר של כל מי שהוא לא סובייקט ריבוני יהודי. מתי היה טוב? כאשר הייתה לנו ריבונות בארץ, בגלל שנאת חינם גלינו מארצנו, כי הייתה מלחמה, אין אימפריות, אנחנו לא בני חסות, לא של הבבלים ולא של האשורים. אנחנו, יש לנו סיפור, הוא שלנו, ואנחנו מנהלים את ההצגה. כשאנחנו לא מנהלים אותה טוב, אז אנחנו צריכים ללכת מפה. אנחנו לא אנחנו כשאנחנו לא פה. לכן אז חזרנו ונהיינו מה שאנחנו, ועכשיו חזרנו ונהיינו מה שאנחנו. אצל הערבים קורה משהו דומה בהקשר האותמני, כי הם גם כותבים מחדש את העבר האותמני של עצמם. הם כאילו... מתייחסים מאוד בביקורתיות לשנים האחרונות של השלטון העות'מאני, כי הם עושים המון טעויות העות'מאנים בשנים האלה, הם הופכים להיות יותר טורקיים ופחות אינקלוסיביים, ובוודאי בתקופת מלחמת העולם הראשונה הם מוציאים להורג אנשים, הם נהיים מאוד לא נחמדים. זה נכון שהיישוב, הקהילה הפלסטינית מתגייסת למלחמה ונלחמת בה והמון מתים וכולי, אבל זה לא בגלל שהם... מתים על הפרויקט הזה, או שהם קיבלו בו מקום של בחורה. חלקם כן קיבלו בו מקום של בחורה, אבל הם לא מקבלים שם את ההגדרה העצמית, והם גם לא מוכנים לדבר הזה, משום שתנועה לאומית של ממש ערבית תקום באמת רק אחרי מלחמת העולם הראשונה.
אבל עובדה באמת שהניצנים של התנועה הזו משתפים פעולה עם הבריטים במלחמת העולם הראשונה.
נכון. ובגלל זה הם יכולים לצאת למרד הזה, ויותר מהמרד החמוש עצמו, כן? כי האנשים שהולכים עם פייסל ומנסים לזנב באנזק, באקבה, הם לא אלה שלדוגמה מקימים את החלום של הממלכה שלו בדמשק. ששם יש לך את החלום ושברו. יש לך, אגב, מחנכים חשובים, סעת אל חוסרי, הנביא של המבשר של הלאומיות הערבית, קודם איש פדגוג עות'מאני, הופך להיות איש החינוך שלו. ואחר כך הוא גם יהיה איש החינוך שלו בברדד, כשהוא יהיה מלך, כשהוא יקבל את פרס הניחומים של להיות מלך ברדד. עיזה דרווזה, שכותב את ספרי לימוד היסטוריה החשובים של תקופת המנדט, לא בבתי ספר ממשלתיים, אבל הספרים האלה ילמדו ברחבי המזרח התיכון, הוא גם נמצא שם עם פייסל. ובכלל האליטה הצעירה שמחפשת עתיד אחר, תולה המון המון תקוות בממלכה הזאת שמוקמת בדמשק, שכמובן הופכת להיות בשר תותחים כשגנרל גורו מגיע למייסלון ומחסל את הצבא של יוסף אל-עדמה, הצבא של פייסל, ונגמר הסיפור, החלום הזה של ממלכה ערבית עם אותו מלך פילוסוף פייסל, והמשבר הזה בעצם הוא גם מתחיל את הלאומיות הערבית שלב ב' וגם את הסיפור הפלסטיני. כי התנועה הלאומית הפלסטינית תקבל באופן אירוני מין זריקת עידוד שאוקיי, עכשיו זה we're on our own. ואנחנו עכשיו צריכים לנהל את ההצגה שלנו ולקדם את הפרויקט הפלסטיני לצד פרויקט פן ערבי, לצד פרויקט פן ערבי ולצד פרויקטים נוספים, אבל הגירוש של פייסל והמעבר שלו לברדד הוא מאוד מאוד חשוב בתוך התהליך הזה.
אבל זה באמת נושא לפרק אחר, כן. אנחנו... נסחפנו עם השאלה. בסדר, אז כמו החינוך העברי בתקופת המנדט, אין מפקרים שמגיעים אלינו בלי להרים טלפון, ולכן אנחנו יכולים לקדם מה שאנחנו רוצים. אז הגענו לפינתנו האהובה, קידום עצמי חסר בושה, ואתה מוזמן לקדם כל דבר שאתה רוצה. כמובן שנזכיר את הספר שלך ששמו Educating Palestine, נכון?
נכון.
ויצא באיזו הוצאה?
אוקספורד.
באוקספורד אנחנו גם נשים לינק בשואו נוטס של הפרק, ומי שירצה יוכל, אני לא יודע, לרכוש אותו, מי שירצה יוכל לשאול אותו מהספרייה, ולא נגיד כלום על שלל אתרים רוסיים, אבל אם אתה רוצה לקדם דברים נוספים, דברים שאתה עושה עכשיו, מהאקדמיה ועד חוג כדורגל במתנס, אז אוזני המאזינים והמאזינות קרויות.
טוב, אני אעשה תרגיל ואני אגיד שאין לי כל כך מה לקדם את עצמי. אני חושב שוב פעם, אנחנו שיחה טובה והפודקאסט הוא מעולה והשיחה הייתה כיפית ומענה וגם כיף לחזור לדברים שעשית פעם ולהסתכל עליהם ברטרוספקטיבה, ואני מקווה שזה היה רלוונטי. אני חושב שהקידום יהיה לחשוב על, לנסות לדמיין עתיד אחר בארץ. אנחנו, אנשים ישמעו את הפודקאסט הזה עוד הרבה שנים, אבל אנחנו עכשיו נמצאים במרץ, בתחילת מרץ 2024, ואנחנו עדיין בעומק של סכסוך אלים קשה מאוד, שאני מאוד מאוד חרד למה שהולך לקרות בעקבותיו, ואני אני מאוד הייתי רוצה שזה ייגמר, אני מאוד הייתי רוצה שיהיה לנו אופק אחר, ושאנשים שמחכים לאנשים שלהם יקבלו אותם בחזרה, במהרה, בימינו, ושנזכה לראות מוצא. אנחנו אולי קצת כמו המערכת של באומן, היום קצת נטולי מוצא. ואני רוצה מוצא.
אמן, אמן. חותם בשתי ידיים על כל, על כל הדברים האלה. אוקיי, אז מקווה, כן, תפילות, חמסות, כמרות נגד עין הרע, וגם פעולות ממשיות במציאות. אני מקווה שנקרב את העתיד האפשרי הזה כמה שאפשר. ואם נחזור גם לעניינים השגרתיים יותר נגיד, אז אני אגיד את הדברים הרגילים. אז קודם כל נזכיר למאזיננו שיש לנו פטריון, ואם אהבתם את הפרק הזה, ואם אתם רוצים שהפודקאסט ימשיך, אז מוזמנים לתרום לנו, יש לינק בתיאור הפרק, וכל דולר עוזר. חוץ מזה, לעודד יש כל מיני הרצאות, כלומר עכשיו הוא נראה לי בנסיעה מחקר בבריטניה, אז הוא לא מרצה, אבל כשהוא יחזור, הוא בטח ישמח להרצות לכם, אז כנסו לאתר שלו. לניל יש ספר, לעודד יש עוד פודקאסט, גם לי יש עוד פודקאסט, לי יש סיורים וגם הרצאות, בקיצור, כל מיני דברים שהם כולם מופיעים בתיאור הפרק. וזהו. אז שוב תודה.
תודה לך, היה כיף.
ונשתמע. להתראות.
היי, זה אני, עודד מהעתיד. אני רוצה להודות לתומכים שלנו בפטרון, שבזכותם אנחנו יכולים להמשיך לעשות את הפודקאסט הזה, ובייחוד לבוריס אוליינסקי, אסף כץ, אורן בצלאלי, יגאל רוזנברג, יוסף וייסמן, אביב דקל, אורי שומרוני, איתי קלדרון, שמואל הורוביץ, סגי יודוביץ, רן שחם, עודד מגר, ניר בנמי, ניתי בראון, יוחאי בנמי, יוגב רבל, ליאת קוזמה, מתן גולדבלט, משה יחזקאל, ליאור טפר, ענת ושיראל. נתראה בשבוע הבא.